ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים. בנוסף להסבר פשוט לנלמד, אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף עין וו. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו שאלה על הדקטני גנב והקדיש ואחר כך מחר חייב כפל ואינו חייב 4 ו-5. למה אינו חייב על כך שהקדיש הבהמה? מה לי מחרו להדיות? מה לי מחרו לשמיים? בשורה הראשונה, ציטוט מהמשנה עין ד' עמוד ב', גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר וכו', וההמשך שם משלם כפל ואינו משלם תשלומי 4 ו-5. הסימון שרואים עכשיו, מה שאנחנו מכנים הרגש, הוא מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, הוא יופיע בשני כיוונים. לכן אנחנו כותבים בסוגריים שזה מעקב. עם החלק קצר, כיוון מעלה, קושיות. הפוך, תשובות. אז פורחים בקושיה. אמרי, בשלמה תפיחה לא מחייב. אני מבין במקרה הזה שהוא גנב ותיש ואחר כך טבח. על תביחה הוא לא יתחייב 4 ו-5, דחי כתבח, דהקדיש כתבח, ולא דמרי כתבח, ולא של הבעלים. האיסור או התשלום של 4 ו-5 על תביחה זה בזמן שגנב שולט את בהמה ששייך לבעל הבית. אז כאן הוא לא שוחט בהמה של הבעל הבית, כי הבהמה הוקדש, אלא ההקדש, המעשה הזה שהגנב הקדיש, לחייב שיהיה חיוב ד' וה, כי המעשה הזה שהוא מקדיש זה כמו מחירה. מה לי מחורו להדיות, שעליו בוודאי חייב ד' וה, מה לי מחורו לשמיים, שגם כאן שהוא מחר את זה לשמיים, הוא הקדיש אותו, שיהיה חייב ד' וה כדין מחירה. הגמונה האמני רבי שמעון היא דאמר קודשים שחייב באחיותן ברשותי דמרי קיימי, קורבנות שהבעלים חייב באחיות. אז מה שזה אומר, שאם קורה משהו לקורבן, זה שהקדיש אותו הוא חייב לקנות חדש, אז זה באחיות, באחיותו, אז זה כאילו זה לא יוצא מרשותו. אז הגמרא כאן נותנת מענה למה בציטוט שהבאנו מקודם, גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר, יש רק כפל על הגניבה, אין תוספת תשלום על מחירה. וכאן זה היה אמור לבוא לידי ביטוי בזה שהוא הקדיש. למה? כי המשנה שלנו הוא אליבא דרבי שמעון שאמר, וראינו את זה במשנה, שקודשים שחיה באחיותן זה נשאר ברשותי דמרי, אז זה לא עבר מחירה במרכאות. הגמרא שואלת, איך אתה יכול להסביר שהמשנה יעדים בדי רבי שמעון, העמיד הספר רבי שמעון, הווה רישא לאו רבי שמעון. רבי שמעון מופיע אבל בהמשך המשנה, אז בשלב הזה אי אפשר להגיד שזה רבי שמעון, הוא מופיע אחר כך, מאוחר יותר. אלא, אז למה אין חיוב ד' וה' על זה שהוא הקדיש? אלא, החבר מה הסכינה בקודשים קלים, ועדים ברבי יוסי הגלילי דבר, קודשים קלים, ממון בעלים הוא, וברשותי קיימי אותו עיקרון, זה נשאר ברשות הבעלים, כאן מדובר על הגנב, זה נשאר ברשותו, זה שהוא הקדיש אותו, אנחנו מדברים שוב פעם על קודשים קלים, כמו קורבן שלמים, קורבן תודה, שזה לפי רבי יוסי מוגדר כממון בעלים, הוא הקדיש, הגנב הקדיש את זה כשלמים, ועקב כך אין כאן העברת רשות שמתאים מחירה, מחירה הרי זה אתה משנה את הרשות ממך לקונה, כאן זה לא עובר לרשות אחר מאחר שזה מוגדר כממון בעלים. כאן אנחנו מתחילים קושיה שאצלנו מסומן כקושיה ארוכה בערך 7 שורות, אבל קודשים, קודשי קודשים מהי? אז מה תגיד אם היה מדובר בקודשי קודשים משלם תשלום מדד 4-5? כי מה? כי ההקדש הוא נחשב מחירה. אם זה ככה, הדתני רישה, הרישה הכוונה למשנה בדף עין עמוד א', גנב וטבח ואחר כך הקדיש, משלם תשלומי 4-5. עכשיו, משמע מזה שאם היה מדובר בגנב והקדיש, תשימו לב, מה שמובא בדף עין עמוד א' זה גנב, טבח ורק אחר כך הקדיש. אבל אם נשנה את הסדר, זה משמע שבגנב והקדיש אין דוגמה של 4-5. אז אם אנחנו צודקים שרק כשמדובר בקודשים קלים על עיבור ויסגילי אין ההקדש, ההקדשה לא נחשב מחירה, אבל קודשי קודשים ההקדשה הייתה נחשבת מחירה, אז לפלוג בסיפה, לפלוג וליטני בדידה. למה שאין חילוק בסיפה בעניין גנב והקדיש? במה דברים אמורים? שמה אינו חייב 4-5 בקודשים קלים, שההקדש אז אינו כמחירה, אבל בקודשי קודשים משלם תשלום 4-5 שהקדשתם, הקדשתם נחשב מחירה. אז שוב פעם, השאלה היא, אם במסגרת גנב והקדיש נמצא דוגמה של 4-5, למה התנה, כדי למצוא דלת והי, דיבר על רק גנב וטבח ורק אחר כך הקדיש? הגמרא עונה, אלא לעולם לא שנה קודשי קודשים ולא שנה קודשים קלים, קלים, אין חיוב דלת והי על זה שהוא הקדיש אותם. ודקה שלך, מה לי מחורו להדיוט, מה לי מחורו לשמיים? אז ואז שאלת, למה שלא? מחורו להדיוט יש דלת והי, מחורו לשמיים הקדש אין דלת והי, למה? תשובה, מחורו להדיוט מקרא תורה דרובן ואשתה תורה דשימון, זה נחשב שינוי בעלות, שינוי רשות לגמרי, ולכן חייב דלת והי. אנחנו נסתכל ברש"י, מחורו להדיוט מקרא תורה דרובן, קודם שמחור קרוי השור על שמו של גנב, ומשמחורו שהגנב מחר אותו קרוי על שם לוקח, אבל מחורו לשמיים עדיין שם המקדישו עליו שקרוי עולתו של פלוני. זה המשך הגמרא, מחורו לשמיים מעיקרה תורה דרובן, הוא גנב, זה נקרא על שמו. עכשיו הגנב הקדיש את זה, זה עדיין נקרא שמו, והשתה תורה דובן, כמו שרש"י אמר, זה נקרא כמו עולתו של הבעלים, דהיינו הגנב כאן. אז אין כאן אותו שינוי שמאפיין מחירה, ולכן הקדיש הוא לא דומה למחירה. שוב ציטוט מהמשנה בדף עין דלת עמוד ב', ובשוליים אנחנו כותבים תחת הכותרת נושא, בירור שיטת רבי שמעון במשנה, והקודשים שחייב באחיותן חייב דלת והי. אז הציטוט אומר, רבי שמעון אומר וכולי, וכולי כולל חייב באחיות, אם זה כאילו משלם דלת והי, ושאינו חייב באחיות, קודשים שהוא לא חייב באחיות, פטור. רק נגיד באופן כללי, כשאנחנו מדברים על קודשים שחייב באחיות, מה שהקדים לזה, זה אדם אמר, הרי עליי להביא קורבן כך וכך. אז ברגע שאדם אומר, הרי עליי, זה אתה מקבל אחריות, שאם קורא משהו לקורבן, אתה תפצה אותה, אתה תקנה חדש. מה שאין כן, אם אתה עומד עצר בימה, ואתה אומר, הרי זו קורבן כך וכך, ואם קורא לזה משהו, זהו. הלך, אתה לא חייב לקנות חדש, כי הקדשת את הבימה, לא לקחת על עצמך אחריות. ממשיך הגמרא, אמרי נהי דסבר רבי שמעון שבאמת מחייב דלת והי על זה שהוא מקדיש, כשמדובר בקודשים שהוא חייב באחיות, הוא משלם דלת והי, אז ממילא רבי שמעון סובר, מעלים מכורו להדיוט, מעלים מכורו לשמיים, שהקדשה זה נחשב כמחירה לתחייב דלת והי. אבל מבחינת החילוק שמוזכר במשנה, איפכא מבעי אלי, היה צריך להיות הפוך. קודשים שחייב באחיותן פטור. למה? דעקתי לא נפק מרשותי, זה עדיין לא יצא מרשות הבעלים. הוא קיבל אחריות, קורא משהו לבהמה, יביא עוד, ועם זה יביא עוד. אז זה, כל הזמן זה עד שהוא מקריב אותו, זה לא יצא מרשותו, הוא עדיין בתמונה. קודשים שאינו חיה באחיותן, אם הוא הקדיש את זה בצורה כזאת שבלי אחריות, ההקדשה כזאת חייב, כך צריך להיות מפקיד למושתה, כי הוא מוציא אותו מרשותו. אני כבר מנותק ממנו, אני לא שייך לו. אם קורה משהו, אני לא חייב לקנות חדש. אז למה שאצל רבי שמעון לא יהיה החילוק בדיוק הפוך? ככה, שאם מדובר בקודשים שאינו חייב אחיות, אז חייב ד' וה'. הגמרא עונה, אמרי, תשובה. רבי שמעון, אמילתא אחריתי קאי. רבי שמעון, עם החילוק ששמענו, הוא מהווה תגובה למשהו אחר. והכי קטני, אנחנו נסתכל ברש"י, אמילתא אחריתי קאי. דהיכא דאקדיש גנב. בין לנדר בין לדבר, לא מחייב לרבי שמעון. לאו, הוא לא מחייב את הדלת והי. לאו השייטא דהקדיש. לא השעה שהוא הקדיש, משום דעדיין שמור עליו, זה לא יצא מרשות הבעלים, כי זה נקרא נדבתו של פלוני. ולאו התביכה, דה מרשות מראה כמה נפק, זה לא נחשב שחיטה של בהמה של הבעלים הקודמים, הבעלים האמיתיים, כי זה יצא מרשותו, ואין שחיטה, אין השחיטה שחיטת בהמה של הבעלים, כדי להתחייב ד' והי. אז עוד פעם, האמירה, ההופעה של רבי שמעון, הוא לא קשור למקרה הזה שמדובר שגנב והקדיש, שהגנב הקדיש. זה לא נחשב מכירה, וזה גם לא נחשב תביכה המחייבת ד' והי, אלא ממשיך רש"י, הגונב הקדיש שהקדישו בעלים קאי. זה סיפור אחר. דכיוון דחייב בעלים באחריות, הבעלים שעכשיו איבדו את הקורבן תודות לגניבה, הבעלים יצטרכו עכשיו לקנות חדש, כי כתבח, כשהגנב הזה טובח את הבהמה הזאת, דמרי כתבח, זה נחשב של הבעלים. למה? זה דבר גורם לממון, הבהמה הזאת, היעדרותו גורם לבעלים להוציא כסף לקנות חדש. זה נקרא דבר הגורם לממון, כממון דמי, זה נחשב כאילו ממון הבעלים. כי אם הבהמה הזאת הייתה עדיין ברשות הבעלים, הבעלים לא היו צריכים להוציא כסף. אז שוב פעם נדגיש, אמרנו שרבי שמעון שמדבר על קודשים שמביא לידי חיוב דל והם, מדובר על גנב שגנב קורבן שהבעלים כבר הקדישו אותו. ממשיך הגמרא, נקרא עוד פעם, רבי שמעון המילתא אחריתי קאי. המילתא אחריתי הוא שהבעלים המקוריים הם הקדישו את הבהמה שכעת נגנב. והכי קטני, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ד' והי. וכן, וזה מה שנוגע אלינו, לכן אתם רואים את הקבקוב, גונב הקדש מבית בעלים פטור. ובתוך הסוגריים כאן ובשורות הבאות גם כן, בתוך הברייתא הזאת נמצאים הסברי הגמרא, היקפנו אותם בסוגריים רק להבדיל בין הקטע שהוא תנאי והאמירה של הגמרא, אבל אנחנו יכולים לקרוא ברצף. אמרנו שגונב הקדש מבית בעלים פטור, מה היא טעמה? למה אין חיוב על כך, כי בפסוק כתוב וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש. המושג של גניבה בקשר לענייננו, רק אם אתה גונב מהדיוט, לא אם אתה גונב דבר שכבר הוקדש. רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחיותן, שהבעלים המקורים עכשיו יצטרכו להוציא כסף בגלל שחסר להם את הקורבן שהם הקדישו כי הוא נגנב, חייב על גניבה כזאת, גנב חייב כפל. מה הייתה מה? קרין הבא, וגונב מבית האיש. זה נחשב, כפי שרשי הסביר, כי זה דבר הגורם לממון, כי הבעלים עצמם קיבלו אחריות על הקורבן הזה, אז זה נחשב שלהם, שאתה גנבת מהאיש, ולא מההקדש. ושאינו חייב באחריותן, אבל קורבן כזה שהבעלים המקוריים הקדישו אותו בלי קבלת אחריות, בא גנב וגנב אותו, פטור. למה? זה לא קרין הבא וגונב מבית האיש. מכתי. רק נקדים ונאמר שמשמע מרבי שמעון במשנה שאם גנב קודשים וטובחן ושחט אותם, חייב בתשלומים של ד' וה'. ככה משמע מרבי שמעון במשנה. אנחנו כאן מעלים שאלה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מתי רבי שמעון מחייב ד' וה' התביחה בגנב קודשים וטובחן? יש להתמודד עם הבעיה בשחיטת קודשים המשחיטה שאינה ראויה, ולרבי שמעון לא שמי שחיטה. עכשיו, מה ההגדרה של שחיטה שאינה ראויה? עוד מעט נראה. הגמרא שואלת, מכתי, שמינן לי לרבי שמעון דאמר, שחיטה שאינה ראויה. זה, אגב, ביטוי קצר, מקוצר. הביטוי השלם הוא שחיטה שאינה ראויה לאכילה. דיינו, תודות למעשה השחיטה, אחרי השחיטה מיד אתה יכול לאכול הבשר. אם אין תוצאה כזאת, למשל, אדם שחט טריפה, אתה יכול לאכול? לא. שחטת, אבל אתה לא יכול לאכול. אז זה שחיטה שאינה ראויה לאכילה. אז לפי רבי שמעון, אינו נחשב שחיטה. אז לפי רבי שמעון שאומר שחיטה שאינה ראויה, לא שמע שחיטה. קודשים נמי. אנחנו חושבים שמדובר בו אדם שגנב קורבן ושחט אותו איפה שהוא נמצא. זה נקרא שחיטת חוץ. זה דבר שהוא עבירה חמורה, ובוודאי הבשר אסור בהנאה. אז לגבי קודשים נמי שהוא שחט אותם בחוץ, שחיטה שאינה ראויה היא. אז איך משמע במשנה שרבי שמעון על מקרה שהוא גנב קורבן הוא חייב על שחיטתו ד' וה', אבל השחיטה אינה ראויה? אז בהמשך אתם רואים סימונים. יש פה צורת בית, ואנחנו בשוליים כתבנו שתי דעות ברבי יוחנן. יש לנו קריאת הרב דימי אמר רבי יוחנן, ושתי שורות מסוף אמרו אתם רואים קריאת הרבין ושוב אמר רבי יוחנן. רק מה, שתי שורות מסוף רבי יוחנן מופיע לא עם פס אלא עם פפיון, גם עם מספר אחד. וכתבנו בשוליים הבלטת רבי יוחנן וריש לקיש של קיאטה רבין. רבין הוא מביא רבי יוחנן, הוא בעמוד הבא, שורה ראשונה, מילה ראשונה, הוא עם ריש לקיש, מספר 2. כעת חוזרים לגמרא, השאלה היא איך רבי שמעון מחייב ד' וה' על שחיטת קורבן שהגנב גנב. הרי אם הוא שוחט את הקורבן מחוץ לבית המקדש, זה שחיטה שאינה ראויה, אתה לא יכול לאכול את זה. כי את הרבדים יאמר רבי יוחנן, בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים. מה שרבי שמעון מחייב ד' וה' על תביחה, זה בגלל שאותו גנב, הוא גנב קורבן של חברו, והביא אותו לבית המקדש ושחט אותו תמימים, כוונה בלי בעמום, הוא קשר כקורבן לשם הבעלים, וזה שחיטה ראויה. הגמרא שואלת, והרי חזרה קרן לבעלים, אז אם כך, הבעלים לא הפסידו כלום, אין כאן גניבה מהבעלים, זה חזרה קרן לבעלים, תהיינו, הבהמה עצמה עדיין שייכת לבעלים, הרי הוא הקריב את הקורבן לשם הבעלים, למה חייב דלת והי? אמר רבי יצחק בר אבין, שנשפך הדם, שבסופו של דבר, הבעלים אינם יכולים להנות מהקורבן. קורבן נקרא קורבן מושלם רק אם מגיע לידי זריקת הדם על המזבח, אבל זה לא קרה, לכן אי אפשר להגיד חזרה קרן לבעלים. אנחנו נסתכלים ברשי, חמש שורות מסוף העמוד, והרי חזרה קרן לבעלים, לבעל הבית, הועילו לשם בעלים נזבחו. ואז אמרנו, לא בדיוק, שנשפך הדם, ומי הוא? אומר רשי, בשעת שחיטה ראויה היא. אנחנו חוזרים לגמרא. כי את הרבים רבין, אמר רבי יוחנן, רוצים לדעת למה אין כאן בעיה של שחיטת חוץ, אז הפירוש, התשובה היא, בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים. אז בזה שהוא קרב שלא לשמה, שלא לשם בעלים, זה מסביר למה לא אומרים חזרה קרן לבעלים. כי קורבן שנשחט שלא לשם הבעלים, אמנם השחיטה הקשרה, אבל הבעלים לא יוצאים ידי חובתן. כך אומר רשי, שלוש שעות מהסוף, שלא לשם בעליהן, דשחיטה, ראויה היא, דקמלן, כל הסבכים שנסברו שלא לשמן, קשרים, גם שלא לשמן, כולל שלא לשם הבעלים. וקרן לא חזר להם, דקמלן, שלא עלו לבעלים לשם חובה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. פרש לקיש אמר, גם הוא מתייחס לשאלה, הוא נותן תשובה, למה אין בעיה של שחיטת חוץ? אז יש לי, כשהסביר, בשוחט בעלי מומים בחוץ, הקורבן נהיה בעל מום. ומה עושים עם קורבן בעל מום? שוחטים אותו לא בבית המקדש. ובכן, מאחר שמדובר בבעל מום, הוא לא היה ראוי לבוא לבית המקדש, אלא שוחטים אותם לכתחילה בחוץ, אז אין בעיה של שחיטה שאינה ראויה, הרי זה שחיטה ראויה. תהי בא רבי אלעזר, אחרי שהוא שמע את ההסברים של רבי יוחנן, וריש לקיש שהביא לנו רבין, הוא תוהה, הוא מעלה קושיה, לשניהם, א' ורבי יוחנן, שחיטה מתרת. רבי יוחנן דיבר על שחיטה בפנים, אבל נשפך אדם. איך אתה אומר שזה שחיטה הרויה? אנחנו מדברים פה על קורבנות. ברגע שאתה שוחט, זה אומר שאתה יכול לאכול? האם שחיטה מתרת בקורבנות? ולא זריקה מתרת. אנחנו הסברנו את זה מוקדם יותר, שרק אם זורקים את הדם על המזבח, אז אפשר לאכול את הקורבן. אבל בשעת טביחה, זה שחיטה שאינה ראויה, ולמה חייב דלת והי? לריש לקיש, בעניין קורבן בעל מום, שחיטה מתרת, ולא פדיעה מתרת. צריכים לפדות כשמדובר בקודשים בעלי מום, כשנפל בו מום, ואתה חייב, כדי לבוא לידי האכילתה, צריכים לפדות אותו, להעביר את הקדושה על כסף, ואז אפשר לדבר על היתר. אבל לא שמענו על שום פנייה. היה משמע שאתה שוחט קודשים בעל מום בחוץ, זה שחיטה ראויה. וראויה הסברנו, ראויה לאכילה, זה לא נכון, חסר הפדיון. אז אלו הם קושיות רבי אלעזר שיפנה רבי יוחנן וגם לריש לקיש. הגמרא מגיבה, השתמיטתי נשכח מרב אלעזר, דרבי שמעון. יש עוד כלל של רבי שמעון. אנחנו, האמת היא שכל הסוגיה הוא סביב שיטת רבי שמעון, אז יש עוד כלל משלו, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, זריקת הדם, וכל העומד לפתות כפדוי דמי. כעת אנחנו בגמרות המסומנות רואים קטע ארוך שנמצא בסוגריים, יש גם מספרים בצד ומעוינים. אם אנחנו נתייחס למעוינים, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, שתי שורות מסוף העמוד, וכל העומד לפתות כפדוי דמי. והקטע הזה שבסוגריים, תשימו לב, זה ממשיך עד אף עין זין עמוד ב' שורה שלישית. לכן אנחנו נצטרך לגלוש היום ולפרוץ את הגדר של דף ליום, דף יומי, כי אנחנו נצטרך גם ללמוד את דף עין זין, אחרת אנחנו קוטעים את הרצף באמצע, אז לא רוצים לעשות את זה. אז מה תגובת הגמרא לרבי אלעזר? רבי אלעזר אמר שהשחיטה של הקורבן לא מתיר, אבל מה? בשעת השחיטה קיבלו את הדם, נכון לא זרק את הדם עדיין, אבל זה נחשב כאילו זרוק, כאילו נזרק. למה? יש הכלל, כל העומד לזרוק כזרוק דם, זה נחשב כאילו כבר עשו את זה. כמו כן, מה? הרבי אלעזר אמר שיש איזו חיסון בשחיטה כשמדבר בשחיטת בעלי מומים. מה החיסון? שלא פדו את הבעל מום? לא משנה, לא צריך בפועל לפדות, כי כל העומד לפדות, וזה מתאים כשמדבר בקודשים בעלי מום, כפדו איתם, זה כאילו נפדה. אז השחיטה, שחיטה ראויה בשני המקרים. כתבנו בשוליים כדרכנו הניסיון להסביר למה אנחנו מוסיפים סוגריים. נקרא ביחד את ההסבר את הכוכביות שקיימות בשוליים. סוגריים עד עין זין המודבק, כמו שהדגמנו, הם לשם דילוג, כדי לאפשר לראות מיד הדיון בלמה כל אחד לא אמר כמו השני. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה את המקורות שבהם רואים כל העומד לזרוק וכולי, וכל העומד לפדות וכולי, כמו שהסברנו. אז אם אנחנו נדלג רק באופן אקראי או זמני, כי כמובן נחזור לכל הקטע שבסוגריים, אבל מה אתם רואים בשורה שלישית מלמעלה בדף עין זין ובית? שם הגמרא אומרת, בשלמה רבי יוחנן, שהוא דיבר על תמימים, שחיטת קורבן תמים בתוך הבית המקדש, שוב פעם, הגנב גנב קורבן של חברו ושחט אותו בבית המקדש, אני מבין למה הוא לא אמר כרבי שמעון לקיש, דקאבי לעוקמה למניטין אפילו בתמימים. הוא עצר להעמיד את המשנה בעניין גניבת קודשים גם כשמדובר בקורבנות תמימים, שרבי שמעון מחייב על טביחת קודשים ד' וה'. אלא ריש לקיש, שהוא דיבר על בעלי מומים, מה איתמה לא אמר רבי יוחנן? למה הוא לא אמר תשובה כמו רבי יוחנן בעניין תמימים? והגמרא תתרץ. אבל מה שרצינו עכשיו רק לראות שהקטע שמיד אחרי הסוגריים מתייחס לרבי יוחנן וריש לקיש, למה כל אחד לא אמר כחברו. כעת חוזרים לסוגריים. הגמרא קבעה שכל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד לפדות כפדוי דמי. איפה רואים את הדברים האלו? הגמרא אומרת, כל העומד לזרוק כזרוק דמי. דתניא, רבי שמעון אומר, יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלים, ויש נותר שאינו מטמא טומאת אוכלים. כיצד? לן, לינה, זאת אומרת שהקורבן נשאר מעבר לזמן לפני זריקה, אינו מטמא טומאת אוכלים. אם זה מה שקרה, אז אי אפשר להגדיר את הבשר כאוכל, כי הוא לא אף פעם היה ראוי לאכילה, וממילא לא שייך טומאת אוכלים, הדבר שהוא לא בר אכילה. אבל מה? לאחר זריקה מטמא טומאת אוכלים. אם הוא הולן אחר הזריקה, אז זה כן מטמא טומאת אוכלים. וקיימלן, מהי לפני זריקה? מה הכוונה במילים האלו, לן לפני זריקה? הפירוש הוא קודם שנראה לזריקה. לאחר זריקה, מה פירוש הביטוי הזה? לאחר שנראה לזריקה. עכשיו צריכים להסביר את הדברים האלו. ממשיך הגמרא, קודם שנראה לזריקה לן, מהי היא? תשובה, דלא הווי שהות ביום למזרקי תשחטי סמוך לשקיעת החמה ואינו מטמא טומאת אוכלים. על זה מדובר, פשוט מאוד. לן אמרנו שנשאר מעבר לזמן, הזמן לזריקה הוא בשעות היום. אם נגמר היום והוא לא זרק את הדם, אז זה הופך אותו להיות נותר, כמו שראינו מקודם, כי הוא לן, הוא נשאר בלי זריקת הדם. אבל אנחנו צריכים כאן לדייק מה זה, מה קרה בדיוק. הוא שחט אותו קרוב מאוד לשקיעת החמה, אז לא היה אפשרות בכלל לזרוק את הדם על המזבח. וכפי שאמרנו, כזה דבר לא מטמא טומאת אוכלים. לאחר שנראה לזריקה לן, מה הסיפור? מה זה לאחר שנראה לזריקה? הוא שחט את הקורבן במצב כזה, דהוויה שעות ביום למזרקי. היה מספיק זמן לזרוק את הדם. הוא לא זרק את זה, אבל היה אפשרות, היה פוטנציאל לזרוק את הדם מטמא טומאת האוכלים. על מה אנחנו רואים מכאן? כל העומד לזרוק כזרוק דמי. למרות שבפועל הוא לא הגיע למצב שאפשר לאכול את הקורבן, כי הוא לא זרק את הדם, אבל היה יכול לזרוק את הדם. האפשרות, הפוטנציאל לזרוק את הדם, זה מספיק כדי להכניס את הקורבן הזה לגדר אוכלים, וממילא הוא מטמא טומאת אוכלים. אנחנו לא מסבירים כאן במסגרת השיעור שלנו מה זה טומאת אוכלים, איך זה קורה וכו'. זה הגדרה, וזה מספיק עבורנו לראות שאפשר להגדיר משהו כאוכלים על ידי כך שהיה פוטנציאל בלבד לזרוק את הדם. זה אומר לנו כל העומד לזרוק זרוק דמי. ונמשיך, וכל העומד לפדות כפדוי דמי. איפה רואים את זה? תניא, רבי שמעון אומר. אנחנו ממשיכים לדף עין זין, אחד מהדפים הכי קצרים בשס, יש שתי שורות, יש גם במסכת נזיר דף נון וב, תיקון טעות, מסכת יומה דף נון וב עמוד א', גם שתי שורות, זה מחוץ לדף למד גימל עמוד ב' במסכת נזיר, שכל אחד מוזמן לפתוח שם. אני לא אגלה לכם מה שתמצאו. בכל אופן, אנחנו מדברים על כל העומד לפדות כפדוי דם. מאיפה רואים את זה? מפרה אדומה. והגמרא כאן אומרת, פרה מטמא טומאת אוכלים. פרה אדומה. זה בטח, איך אומרים, מרים גבות. פרה אדומה, אנחנו יודעים ששורפים אותו, והאפר מערבבים אותו עם מים ומזים את המים על תמי מת. מה הקשר לפרה אדומה לא אוכלים? אנחנו אומרים בכל זאת, פרה מטמא טומאת אוכלים. הועיל והייתה לשעת הכושר, השעת הכושר הכוונה היה שעה שהיה ניתן בפוטנציאל לאכול בשר פרה אדומה. זאת אומרת, לאכול אותו מי שנשחט וילדה לה תורת אוכל. ממשיך הגמרא לעמוד ב', ואמר ריש לקיש, אומר היה רבי שמעון. אגב, אני רוצה לציין במאמר מוסגר, זה חשוב לדעתי או מעניין שריש לקיש הוא הדובר, כי הקטע של פדיון זה נוגע לריש לקיש, שהוא הסביר את הדין של שחיטה הרויה, שמדובר בשחיטת בעלי מומין. ועלינו את השאלה מה עם הפדיון, ואמרנו אין בעיה, כל העומד לפדות זה פדוי דמי. והנה ריש לקיש עצמו מסביר, אבל הוא מסביר בקשר לפרה אדומה, משם רואים את הכלל. וגם ריש לקיש אומר היה רבי שמעון, פרה נפדית על גבי מערכתה. המערכה זה המקום מול בית המקדש שהיו שורפים את הפרה האדומה. מה קרה שפודים אותו? ההסבר הוא, ורשי מביא, נקרא את זה ביחד ברשי, ואמר ריש לקיש, איזו שעת הכושר הייתה לה, ואומר היה רבי שמעון, פרה נפדית, אפילו נשחתה על גבי מערכתה כמשפט, למרות ששחטו אותו על המקום שמיועד לכך כדין. מתי ומה קרה? אם מצא אחרת יפה ממנה. תתאו לעצמכם, הם שחטו את הפרה אדומה ומצאו פרה אדומה יפה יותר מזה, מזאת שנשחטה. במציאה הזאת שמצא אחרת יפה, וזהו שעת הכושר שלה, שהופך את הפרה אדומה הראשונה לאוכל, ואף הפי לא נפדית, למרות שבפועל לא פדו אותו. אפילו הכי משפי לה אוכלה, הועיל וראויה לפדות. חוזרים לגמרא, שורה שנייה, אלמה, כל העומד לפדות כפדוי דמי. עצם זה שאומרים שפרה אדומה שנשחטה והיא עומדת להמשך הטיפול, בכל זאת היא נחשבת אוכלים, ושייך כל הדינים של טומאת אוכלים. ממשיך הגמרא, בשלמה רבי יוחנן שהסביר התנא רבי שמעון בעניין שחיטת קודשים שמחייב ד' ו-ה' בשחיטת קורבן תמים בבית המקדש, לא אמר כרבי שמעון בן לקיש שדיבר על שחיטת בעלי מומים מחוץ לבית המקדש. למה רבי יוחנן הדיף את הכיוון שלו, שחיטת תמים, דקבי לאוק מלמד איתים, אפילו בתמימים, שיש אפשרות לחייב ד' ו-ה' אפילו בשחיטת קורבן כשר בבית המקדש. יש בזה חידוש גדול, וכל זאת שייך ד' ו-ה' גם במקרה כזה. אלא ריש לקיש שדיבר על שחיטת בעל מום מחוץ לבית המקדש, מה איתם על עומק רבי יוחנן? למה הוא לא העדיף את הגישה של רבי יוחנן? כאן נשים לב על המבנה של הגמרא לפני שנתקדם, יבוא עכשיו תשובה ארוכה, ואחר כך הגמרא תגיד אז ויעזדו לתמיו. מה שראינו רבי יוחנן וריש לקיש, כאן הם הולכים לשיטתם שנראה בהמשך. ואחר כך יבוא קושיה ארוכה עם מעקב של מסע ומתן. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה, למה ריש לקיש לא עדיף לומר שהשיטה של רבי שמעון, התנא רבי שמעון, שיש חיוב ד' ו-ה' גם כשמדובר בשחילת קודשים? ריש לקיש אמר, כן, נכון, אם מדובר בבעלי מום. למה לא, כמו רבי יוחנן, אם מדובר בתמימים? אמר לך רבי ריש לקיש, יענה לך ככה. בפסוק כתוב, וטבחו או מחרו. ומזה יש כלל, כל היכא דאיתי במכירה, איתי בתביחה. אם אפשר לבצע עליו מכירה שיחייב ד' ו-ה', אז אפשר לדבר על תביחה. וכל היכא דלתי במכירה, אבל אם מדובר במצב שלא שייך מכירה, לתי בתביחה, אז הדין של ד' ו-ה' על שחיטתה גם לא תקף. והני קודשים, והדגש הוא על תמימים, קודשים תמימים, אתה יכול למכור אותם. הואיל וכי מזווין קודשים לא הוויה מחירה, רשי כותב לא הוויה מחירה, זה אין קודשים תמימים יוצאים לחולין, הלכך בבעלי מומין עסקין, אנתי איתנהו בתוויו, שייך מחירה ושייך שחיטה, וממילא שייך שחיטה. אבל קודשים תמימים לא אתה מוכר אותם, זה נשאר קורבן, זה לא יוצא לחולין, ולכן זה לא נחשב מחירה. אז מאחר שכן, לתנהו בתביחה, אז לא שייך לחייב על תביעה שחיטתם ד' והי. ועזדו לטעמיו, ריש לקיש רבי יוחנן הם עקביים, האם כדי לחייב ד' והי צריכים את האפשרות לשניהם, כמו שאמרנו עכשיו, אם לא שייך מחירה אז לא נחייב משום שחיטה. לפי רבי יוחנן לא צריך את שניהם, לפי ריש לקיש כן. ואנחנו אומרים בשורות הבאות שהסגרנו סימון ארוך נקודה ארוכה, הם עקביים, הם לטעמיו דאיתמר המוכר, אנחנו מדברים על גנב, הוא גנב בהמה שמתברר שהוא טריפה, המוכר טריפה לדברי רבי שמעון. עכשיו רבי שמעון אמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, הסברנו בעריכות שחיטה שאינה ראויה צריכים להוסיף לאכילה לא שמה שחיטה. אדם שחט טריפה, נכון הוא עשה את הפעולה של שחיטה, אבל הוא לא מביא אותו לידי אכילה, אז לפי רבי שמעון זה אינו נחשב שחיטה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, המוכר, עכשיו מדובר פה גנב שמחר טריפה לפי רבי שמעון, רבי יוחנן אמר חייב, לפי רבי יוחנן חייב, אז מה אם לא שייך תביחה, אבל מחירה שייך, בריש לקיש אמר פטור, רבי יוחנן אמר חייב, אף אגב דלתי בתביחה, כי מדובר בשיטת רבי שמעון, שחיטה שאין ראויה לא שמה שחיטה, זה לא משנה, איתי במחירה שייך לחייב את הגנב משום מחירת הדלת והי. וריש לקיש אמר פטור על מחירת גנב שמחר טריפה על איבד רבי שמעון, כיוון דלתי בתביחה, לתי במחירה. אגב, בואו רק נשים לב שלמעלה ריש לקיש דיבר על שצריכים את שניהם, כל אחד איתי במחירה, איתי בתביחה, זה גם הופך לכיוון השני, כל אחד דלתי בתביחה, לתי במחירה. והמשולשים שאתם רואים בשורות הבאות הם עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה, עם קושיות על ריש לקיש, השפיץ למטה תשובות. אם אנחנו עוקבים אחרי המסע ומתן, המשולש האחרון שנראה זה עם השפיץ למעלה, דהיינו לא כריש לקיש, נראה זה הגמר יסתיים עם תגובת רבי יוחנן, מה שנאמר לכיוונו. אנחנו רק נזכיר שהשורות הבאות מסומנות כקושיה ארוכה, עטיבי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, גנב כלאיים וטבחה. אנחנו בסוגיה הבאה, כלומר בסוף העמוד, יהיה התייחסות לכלאיים. רש"י כאן כבר אומר גנב כלאיים מכבשה ותא ישבע, ואף אגב דכתיב גבי טביחה שא, ואמר רבא לקמן כל מקום שנאמר שא אין כלאיים במשמע, אך המחייב דתרבי בעדיה כדלקמן. דהיינו יש תחומים אחרים שחשוב לדעת אם מדובר בכלאיים או בזן טהור, למשל קורבנות, קורבן כתוב בתורה שא, אז זה להפוקי כלאיים, אבל כאן אנחנו מדברים בדלי והי שנמצא בגניבה, ולמרות שמדובר בכלאיים שייך דלי והי. אז מה קרה? גנב כלאיים וטבחה, שחט, זה גניבה וטביחה. טריפה, הוא גנב טריפה, הוא מכרה. משלם תשלומי 4 ו-5. נשים לב איך שהתנה בחר בקפידה. אצל כליים הוא הגנב טבח, אצל הטריפה כתוב מחר. מי לב רבי שמעון אי, המקור הזה הליבה זה רבי שמעון, ומכך שהוא נקט בעניין טריפה מחירה ולא תביחה, ויש חיוב ד' וה. אצל טריפה, אם אנחנו נקבל את ההנחה הזאת שזה רבי שמעון, בוודאי על תביחה לא חייב, כי זה שחיטה שאינה ראויה, לא ראויה לאכילה. אבל זה לא מונע מהתנה, ואנחנו חושבים שזה רבי שמעון, על מכירת טריפה לחייב ד' וה. על מה? אף אגב דלתי בתביחה. אפשר לראות מכאן שלמרות שלא שייך אצל הטריפה תביחה, עלי ברבי שמעון, איתי במכירה. אז רואים שרבי שמעון לא מצריך את שניהם כדי לחייב ד' וה. וזה קשה על ריש לקיש, כי לפי ריש לקיש רבי שמעון לא יחייב ד' וה, אלא אם כן שייך לבצע בו גם מכירה וגם שחיטה. אמר לי רבי ריש לקיש עונה, לא, אין כאן קושיה עליי, זה לא רבי שמעון. כל הדין שאמרתי שצריכים את שניהם זה בתוך השיטה של רבי שמעון התנה, אבל זה לא, יש כאן מקור תנאי בלי שם, רבנן, זה מקור עליבא דרבנן. שאלה היא רבנן, טריפה במכירה איתי בזביחה לטה? התנה דיבר על מכירת טריפה, למה לא דיבר על שחיטת טריפה? לפי רבנן לא צריך שחיטה הרויה לחייה לעיקרי שחיטה, גם אם היא לא מביא לידי אכילה זה נקרא שחיטה. ואלא מאי רבי שמעון, אז רוצים לומר שזה אליבא דרבי שמעון, וזה מה, אז יש לברר, כלאיים בתביחה איתה במחירה לטה, זה לא נכון, שייך מחירה בכלאיים אלא תנה תביחה. התנה אצל כלאיים בחר בתביחה והוא עדין למחירה, אצל כלאיים שייך תביחה, שייך גם מחירה, ברור ששייך מחירה. זה אם אתה רוצה לומר שזה רבי שמעון, אמא לרבנה נמי תנה מחירה והוא עדין לתביחה. התנה אצל טריפה הוא הזכיר מחירה, אבל זה לא בשלילת תביחה. אני הייתי מוסיף פה, אבל לרבי שמעון יגיד לך ריש לקיש, לא אומרים כך, אלא אחד תלוי בשני. לכן מצידו של ריש לקיש המקור הזה אפשר להעמיד אותו כרבנן, וזה שמוזכר אצל טריפה מחירה זה לא שלילת תביחה, אפשר גם לדבר על שחיטה של טריפה אליבא דרבנן. אבל כפי שאמרנו מקודם, לפי התנא רבי שמעון לא היינו אומרים כך, אלא אחד תלוי בשני. אם אפשר, מתי יש דל ודה? רק אם אפשר לבצע או מחירה או תביחה. ורבי יוחנן אמר לך, ולפי הסימונים אנחנו רואים שכאן זה תגובת רבי יוחנן לנאמר. אבל רבי יוחנן אמר לך, היי מי אי אמרת בשלמה רבי שמעון, איידי דתנה טריפה בחדה, כי אין לו אלא מחירה לפי רבי שמעון, כי לפי רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. אז מאחר שבטריפה התנה היה יכול ללמד רק אחד, רק מחירה, כפי שראינו טריפה ומחרה, לכן, מה? תנה כליים בחדה. ואצל כליים כתוב, טבח את הכליים. שחט את הכליים. למרות שבכליים באמת שייך גם מחירה. אלא אי אמר רבנן, כמו שריש לקיש רצה לתרץ, לפי הרבנן, שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. נעבינו ונתנינו, התנה היה צריך לנסח את דבריו בצורה כזאת, לערבב את שניהם יחד. גנב, כליים וטריפה, תבחן ומחרן, משלם תשלום 4-5. זה לא מה שמופיע, אלא יש חלוקה. כליים עם הדוגמה שלו, טריפה עם הדוגמה שלה, וזה לפי רבי שמעון, ולא היה אפשר להרבינו ולתנינו, כי עץ הטריפה באמת שייך רק מחירה, עלי ברבי שמעון, ובכליים זה סיפור אחר, שייך את שניהם, אז אי אפשר להרבב אותם. קשיה, אז זה נשאר כקושיה על גישתו של ריש לקיש. עד כאן שיעורנו היום.